מי הוא, מה הוא נותן לנו, מה משמעותו. הוא לא בונה בנו איזשהו בניין חדש. אז ממילא, אם אדם יאגה בעצם אלוקי, אז חוץ מכמה מחשבות ראשוניות, כמו שראינו שאדם יכול לחשוב על הגודל האלוקי ועל האחדות האלוקית ועל היופי האלוקי שיש בעולם, כן, שזה יכול לתת לו איזה, מה שהרב כתב קודם, איזושהי מחשבה ראשיתית. בסדר, זה אפשר לחשוב, אבל מזה אי אפשר לעשות כלום, אי אפשר לבנות חיים מזה. מה קורה מחר בבוקר, מה אתה עושה? הרי אתה צריך להיות. אז דבר כזה יכול לנתק אותך במציאות של החיים. אתה יכול לצאת עכשיו למדבר כל היום לשבת לטעות ולבהות, להסתכל על השמיים, כן? מזה לא נוצרים חיים, ויותר מזה, מזה אתה לא נהיה אלוקי. אתה לא נהיה אלוקי. מה זה בונה בך, המחשבה הזאת? לכן, זה לא נותן מקום להאדם, מחשבה כזאת. זה לא בונה אותך, זה לא עושה אותך משהו חדש, זה לא עושה אותך אלוקי יותר. אבל אם אנחנו מבינים את מה שבו הזכרנו בעזרת השם וחסדי השם, שיסוד הקשר לקדוש ברוך הוא, הוא על זה, על ידי זה, שאנחנו מתקשרים אל המנגינה האלוקית, אל האידיאלים האלוקיים, ומוצאים בתוכנו את הכישרון להשתייך באמת אל האידאל האלוקי, לחיות אותו ולהיות כמו ולהתמלא ממנו. ועל ידי זה העצמיות שלנו מתרוממת ונהיית מציאות אידאלית. אנחנו מוצאים בעצמנו שהדבר הכי אמיתי והכי עמוק אצלנו והכי ישר והכי גדול שממלא את כל חיינו זה להשתייך אל האידאלים האלוקים, לחיות אותם, לשאוב מהם, להגשים אותם בחיים, לבנות את החיים על פיהם, וכך יותר ויותר להתקשר אליהם, וכך לעלות דרגה אחרי דרגה. פה יש לנו תמיד מה ללמוד, מה להתקדם, מה להיבנות, מה להתמלא יותר, איך לראות את החיים יותר באור כזה. כאן אנחנו באמת נבנים וחיים את המנגינה האלוקית החיה בתוכנו שמתגלה בכל האידיאלים האלוקיים. האידיאלים האלוקיים זה כל המצוות, זה כל התורה, זה כל המידות הנכונות והטובות והאמיתיות, כל אותם מציאויות שמבטאות את האחדות האלוקית, את התארה האלוקית, את האידיאל הטהור, לשמו, והכרה שבאדם האנושי שלנו אין רק כוחות פרטיים מצומצמים ומדולדלים כפי המבט החיצוני, אלא הכוח המרכזי המצוי בתוכנו דווקא כוח האידיאלי, השאיפה האידיאלית היא עצמות חיינו, והיא הכישרון היותר מאיר ויותר עצמי שלנו. וכשאנחנו משתייכים אל האידאל האלוקי המקורי והמרכזי, אנחנו עוד יותר מוצאים את עצמנו, אנחנו מוצאים את ההתגדלות שלנו. אנחנו בזה לא נעשים אנשים שקפואים, הקדוש הוא כופה אותנו חס ולילה על ידי מצוותיו ועל ידי הרעיונות האלוקיים, ואנחנו כאילו מאבדים את פרטיותנו. ההפך, אנחנו מתמלאים ביותר הכרה מהי באמת פרטיותנו, ויותר מתבררת לנו התכונה האידאית ששרויה בקרבנו, ויותר מדבר לנו כמה אנחנו שמחים וחפצים לגלות את האור האלוקי האידיאלי בתוכנו ובתוך כל העולם כולו, בתוך שייכותנו לכל האנושות, לכל המציאות כולה. זה ברור חי, זה מפגש עם אלוקים חיים ומלך עולם. למען תדעו כי אל חי בקרבכם, זה אל חי. זה גם דבר שמתפתח ללא הרף, שאפשר לחיות אותו ולהתפתח בו קימה קימה, בכל שלב ושלב לראות את הבניין הזה, לראות את ההופעה האלוקית הזאת, בכל שלב ושלב, לפי המדרגה שלו. וכך המציאות באופן אמיתי הופכת ונהיית יותר ויותר אלוקית. ולשם זה יש לנו באמת את האידיאלים האלוקיים, את כל התורה, את כל המצוות, שכל זה תכנים אלוקיים, תכנים אמיתיים, למכור אלוקי אמת, עם כל החיים האלוקיים, וכמובן שהערך של כל התורה במצוות זה נורד בזכות של מהמקור האלוקי. כי מה הערך לכל האידאלים? אף של כל האידאלים כביטוי של האמת האלוקית, של המציאות האלוקית העצמית בעליונה. אז על האידאלים מה הערך? כן, גם האידאלים זה לא ערך מצד עצמו, אלא מצד של ביטוי אמיתי למציאות האלוקית. ואנחנו יש לנו את הכישרון, כמו שהזכרנו כבר, שצריך א' של מהמקור, מהאובייקט, מהמקור העצמי, יצא תוכן שמתאים למקור, ושיופיע אלינו, ושאנחנו יהיה לנו את הכישרון לקלוט אותו ולחיות אותו, לקלוט את האמת האלוקית הזאת ולחיות אותה בכל תרתה ובכל גדולתה. זה כוחו, זה עניינו של עם ישראל, זה מדרגתו. ובזה אנחנו חיים את המציאות האלוקית, חיים כולכם היום, וזה נותן לנו לא את הרצון להתבודד ביערות ובמנהרות ובנהרות, כן, ולחשוב על הקדוש ברוך הוא נראה, אלא זה נותן לנו את הרצון לחיות, לבנות עמים, עם, לבנות מדינה, לבנות חיים, להתחתן, לגדול, לצמוח, לפרות, לרוות, למלות בחיים של יצירה ועשייה. ואנחנו לומדים מתוך אורה של תורה איך כל חיי יצירה וחיי עשייה האלה הם מבטאים ומוציאים לפועל, שאנחנו מכירים את המגמה ששרויה בתוכם, יודעים איך להגשים את האידיאלים האלוקיים. אז כל חיי היצירה האלה הם הופכים לביטוי של המנגינה והתוכן האלוקי שחי בקרבנו. ואז כל החיים שלנו פה בארץ חיים אלוקיים, וכמה שאנחנו מרחיבים את החיים זה יותר שמחה להבאה האלוקית, יש יותר כלים להבאה האלוקית. הרחבת החיים נוצרת עוד ועוד מרחבים וכלים להבאת וגילוי התוכן האלוקי בעולם. כשאנחנו בונים עם, מדינה, ממלכה, זה עוד יותר ועוד יותר מוסיף להגשמת האידאל האלוקי שהולך וחי ומתגלה ומתברר בתוך המציאות שלנו. כן. כן. אותם יחידים שמתבודדים, יכול להיות, יש מקום לעיין בזה. קודם כל הוא מחלק בזמן של גלות ולא גלות. כן, כדי מה נשאר. אבל יש מקום להתבונן שאולי יש יחידים כאלה, ככה הרב כותב גם. אני מדבר עכשיו בעם ישראל, אני מדבר שם הסוף כרטיס, כי אני אפשר לעשות כרטיס, אני לא יודע את זה בדיוק. אבל בעם ישראל יש מקום להבין שאולי יש יחידים כאלה שהתבודדות שלהם היא לא, א' היא לא תמיד אולי, כן, שלהם זה תמיד. על ב', אולי יש כאלה שמתבודדים, כמו שהרב אומר, כדי למצוא את הפנים של עם ישראל, את הפנים של כל המציאות הזאת, כמו שהראשון אומר חיה במערה, כן? אז בצוטו במערה לא נתקע אותו במציאות של העולם, אלא הוא יותר ויותר, ההתבודדות היא כדי לנתק אותנו מהמבטים החיצוניים הרבה פעמים. אז צריך שיהיה, הרב אומר, בהקדמה לספר תפילת צדיק, הרב אומר שצריך שיהיה יחידים כאלה בעולם שהם פורשים מהמציאות, והם באמת מבטאים את הפנים של העולם, והם גורמים לזה שהמציאות החיצונית והמבט החיצוני לא ישתלטו עלינו, והם באמת כאלה פרושים שהם חיים רק את הפנים, את הפנים של העולם, את הפנים של עם ישראל, כדי שבאמת המציאות הפנימית הזאת תלך ותתברר. אז צריך שיהיה כוחות כאלה בעולם. מה? באמת הוא עסק בתיקונו של העולם, אבל איך מתקנים את העולם קימה קימה, זה הוא לא עסק מספיק. זאת אומרת, הוא עזור עוד פעם אומר, כן? אחד אחד הוא כן הגע בתיקונו של העולם, איך העולם יהיה אידיאלי, כמו של עתיד לבוא, שכל העולם כולו הקודש יופיע במציאות, עתיד לבוא, ומצילות הסוס יכתב קודש להשם, כן? הקודש יתברר, מה שעכשיו אנחנו לומדים, הרי כרגע המציאות מסובכת, למה מסובכת? כי אנחנו לא רואים את הקודש, אנחנו לומדים שזה ככה, יש לו את התורה, את המצוות, אנחנו לא רואים את הקודש החי. לפי רבי שמעון בן יוחאי כן צריך לראות את הקודש החי. המציאות האידאלית תהיה שהקודש יחיה במציאות ויראו אותו. יראו איך שכל דבר קשור לקודש בפועל. יראו שכל החיים קשורים לקודש, זה מה שיהיה בעזרת השם. כרגע כידוע, זה עוד לא קיים. על זו באה המחאה של רבי שמעון בן יוחאי. כן, למה באמת לא רואים כולם שהקודש מחיה את המציאות? למה לא רואים את זה? אז זה הקדוש ברוך הוא מראה לו שזה לא ככה. בינתיים בעולם הזה שלנו צריכים לטעות בשבילי הקמעה קמעה עד שנגיע לזה שהקודש חי ומחיה את המציאות, וכל העולם שלנו זה בעצם הבאה של הקודש. עוד ייקח את הזמן, הקדוש ברוך הוא מלמד משה רבנו שצריך בשלבי הקימה קימה, לא בדיעבד, אלא כך בכוונה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. משה רבנו יוחנן עצמו משתלב לזה, משתלב במהלך האלוקי הזה, כן? אבל באמת המגמה היא עתידית שהקודש יחיה את המציאות, המציאות הסוס יכתב קודש להשם, אנחנו אומרת הגמרא. אז זה הבניין שאותו אנחנו בונים, אנחנו נמצא בתוך המהלך של הבניין הזה, אז זה מה שהרב אומר כאן, כן? הדברים האלה דברים נפלאים מאוד, כן? צריך להבין, זה מסביר לנו מה זה עבודת השם. אחרי אנחנו גם יכולים להבין, נגיד אדם לומד גמרא, כן? אבל לא רק גמרא, לקחת הגמרא, שהדבר העליון ביותר. אבל כשאדם לומד גמרא, הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא באותו היום. לא צריך לחשוב, הקדוש ברוך הוא אני אוהב אותו, כדומה, כן? הוא לומד צריך ללמוד, כשהוא לומד תורה, הוא לומד, כשהוא בצבא, הוא בצבא, או שדברים אחרים שהוא עושה. אז על פניו נראה ניתוק מהקדוש ברוך הוא. במקום לחשוב כל היום על הקדוש ברוך הוא, על השראת שכינה, ואיך הקדוש ברוך הוא נראה, וכמה אני אוהב אותו, אני מתחיל לעשות בגמרא, מתחיל לעשות בדברים מצוות אחרות אולי, בניין הארץ, צבא, מידות טובות. אני לא חושב על הקדוש ברוך הוא באותו רגע. אז יש כאלה באמת חושבים שכל היום צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אחרת זה לא נקרא חיבור לקדוש ברוך הוא. אבל אפילו שאנחנו לומדים פה זה לא נכון בכלל. האם אדם לומד גמרא מתוך ידיעה שזה אלוקי, אז עכשיו, אחרי שהוא יודע, עכשיו הוא כל הזמן מנגן את המנגינה האלוקית בלימוד גמרא, וכמה שאדם יותר מנגן את המנגינה האלוקית, ככה נהיה יותר אלוקי. זאת אומרת, להיות אלוקי זה לא לחשוב על אלוקים, אלא זה לעשות את הפעולות האלוקיות. לחשוב על אלוקים, אבל מתוך זה לעשות את הפעולות האלוקיות. וכמה שאתה יותר עמל בפעולות האלוקיות, ככל שהמוסריות שלך מתרוממת ושבא שלך מתרוממת, כך אתה נהיה יותר ויותר אלוקי. זה נקרא להיות אלוקי. זו הבנה לא פשוטה, כי באמת אצל כל אומות העולם אין את ההבנה הזאת. למה אין את ההבנה הזאת? נראה בהמשך. והסיבה העיקרית, כמו שנראה בהמשך, בקצת מקדים, שאין את ההבנה, כי לא יכולים לחיות, לא יכולים לנגן את המנגינה האלוקית, הם לא מבינים את הערך של הדבר. מה הערך של האחדות הזאת? איזה תועלת יש בה? מה זה נהנים מזה? זה יותר משהו לחיים, כן? הם רואים את העולם בצורה פירודית. אין להם כישרון אידיאלי, זה הבעיה אצל הגויים. אין להם כישרון לשמוח בדברים אידיאליים מתאבדים. הם צריכים לסבר, למה להיות מלא באידאלים? מה זה נותן לנו? מה זה תורם לנו? כן, כל הגויים מתלבטים בשאלה הפילוסופית הזאת. מאריסטו, כן, מתלבטים בשאלה למה צריך להיות מוסרי בכלל, למה זה טוב, למה זה שווה, למה צריך בכלל. למה הם לא מבינים את זה? כי הם לא יכולים להבין את ההופעה האלוקית החיה. כי את האחדות האלוקית, את הטהרה האלוקית, את האידאליות האלוקית, לחיות למענה. לא מתוך שאיפות פרטיות, אנחנו יודעים למענה, אני רוצה להגשים אותה במלוא החיים. לזה הגויים אין להם שום תפיסה, הם חיים בעולם של פירוד, גמור. עולם של פירוד זה עולם של אנוכיות, פרטיות. בעולם של פרטיות אי אפשר להבין את האידאלים האלוקיים כערך עצמי. בעולם של פרטיות השאלה תמיד זה מה אני מרוויח, ואני עומד במרכז, כל אחד במרכז. בעולם כזה לא יכול להיות דעת אלוקים, לא יכול להיות, אדם לא מבין בכלל, לא שייך בכלל להכרה. עולם נפרד, לא שאלה קרה, שיש כוח אחדותי שלמענו אנחנו חיים, כן. וגם המוסר הוא מוסר פרטי, זה הבעיה העיקרית. מוסר זה לא מוסר של לעשות מעשה טוב, לא זה אנחנו מתכוונים. מוסר כאן עולם מוסרי, עולם מוסרי זה עולם אידאי, עולם של קודש בעצם. לימוד תורה זה מעשה מוסרי, כי זה מעשה שמרומם את העולם. להיות מוסרי זה לא להיות אדם נחמד כלפי החבר שלו, זה חשוב, כן? אבל זה דבר מאוד מצומצם יחסית. מוסר שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, הכוונה עולם מוסרי, עולם אידאי, עולם של קודש, עולם שבו התוכן והחיים האלוקיים והכרה שכל החיים האלוקיים הם חיים אחדותיים אלוקיים, שמו של משיח שקדם לעולם כמו שגרנו. כן, הכרה שזה העולם שלנו, זה עולם מוסרי, זה עולם ששייכות אל הטוב העליון, עכשיו קוראים לעולם רוחני, עולם אידאי, כן? אבל זה הכוונה, כן? אז לזה אנחנו שייכים באמת, לאותו עולם אידאי, אנחנו שייכים אותו, אנחנו רוצים לבטא, אותו אנחנו רוצים להוציא לפועל.
יש מוסר בידי שמוסר אלוקי.
נכון.
רק
על המוסר אלוקי. כן, רק על המוסר אלוקי, כן? ועל המוסר גם הטבעי שנובע עם מדרגה אלוקית, כן? נובע ממקום, מי. מקור חיים האלוקיים, מזה יש את כל השאיפות המוסריות, התיאוריות, הביטיות, כן? גם החברתיות, הכל נובע עם קורא אלוקים חיים.
אז הבעיה של הגויים זה רק עם המוסר, האלוקים עדיין עם מוסר הטבעיות.
מוסר הטבעי באופן עקרוני לא צריך להיות להם בעיה. כתוב שלא כאילו שאין טוב לנוח.
לא יכול לנתח את זה בעצם, מה זה?
כן, בעיה לנתח, לכן הם שואלים, הם לא יודעים למה זה.
הם יכולים או לא?
לא. יכולים לקחת מה זה, יכולים לשאוף לזה. אבל להבין מה מקורו של המוסר, יש להם בעיה. והם לא יודעים. הם בעצם שואלים את זה. ואז אריסטו, למה אתה צריך מוסרי בכלל? שאלה זה טוב, מה נהנה מזה, מה מרוויח מזה? זו שאלה שהם שואלים. שאלה גדולה ששואלים אותה על המוסר של הגויים. כן, פילוסופים שואלים אותה. וקשה להשאיר עליה תשובה. זו שאלה לא פשוטה. שאלה עליה תשובה.
כן.
נבואות דם זה על הראשון. אלוקי, איזה מוסר הטבעי, אה? הם מרגישים אותו. אם הם רוצים להיות ישרים, הם יכולים לחיות למוסר הטבעי שלהם. המוסר הטבעי אפשר לחיות, זה אפשר לחיות עוד ממנו. את זה אפשר לחיות אם רוצים. אבל הם הרבה פעמים עושים מושחתים, רשעים, מתאים את עצמם מצד הרשע. אבל העולם שלהם, אבל העולם המוסרי שלהם, נערך לגמרי, חייב לגמרי, מגיע בעוד של רישות ושל תאומה. כן, אז למה כן? זה גם עד אגב, מה שאני קוראתי שלהיות בסדר בן אדם לחברו, כן? המושג הזה שידעו שאני צריך לו כזה, זה במושג יותר עליון שגם צריך לדרוש מהם אולי, אני לא יודע אם אפשר לדרוש מהם. אני תלוי בתקופות, מה? איך אותם? זהו, זה הבעיה. מה רצון להחליף את עם ישראל? רצון להחליף אותנו זה לא טבעי בכלל. זה לרצות לא לגנוב, לא לרצוח, זה אנשים טובים, למה להחליף את עם ישראל? זה יומרתי להחליף את עם ישראל, כאילו להגיד שאין שם השם שמופיע בעולם. הצורה של עם ישראל.
מה? אם הם לא
יכולים
להקים בשם השם שמופיע בעולם,
אז הם יכולים להחליף את עם ישראל. שהם לא יכולים לשקר. כן. כל מי שקדוש הוא בחר בהם, עושים אותנו, זה הכל מערכה שלמה, זה לא כל הסתמים. כן. אז זה מה שהרב כותב כאן. ממשיך הרב ואומר, דעת אלוקים, שבדרכי השם, הניסיים והנצחיים, העומדים מעל לכל גבול, לכל מסביר של זמן ושל מקום, הם, שוללים את ההכרח המכוער והנשפל של עבודה זרה ואת החולי והבוז ואת האפיסות של הכפירה והספקנות. וכשם זורחים בלאום שלם, בכל מילואו, בהווייתו, בתולדתו, בנטיית גזעו, בתפארת אבותיו, עד שהוא מוצא בקרבו את החשק והעוז של ההשוויה והתאמה למרומי האידאלים האלוקיים, עד שגם מה שהוא מרחיב את עצמותו, את מקומו בעמים ובעולם, בתוך תוכה של נטייה הזאת ישכון השאיפה האידאלית של כל משהו טהור וזר, של כל משהו דעה ויושר, עד שהדרך הנצחית צלולה לפניו ללך מחי וחי, עם כזה לא יוכל לעולם לשאול מה המטרה יש במציאותו, ויוכל מעולם להיוועש מגדולתו ותפארתו מעוזו ונצחו, ורואה את אורך ימיו בפניו, זהו כוחו של ישראל. ואם אתם זוכרים, אז לא הייתה לי דברת את זה, כן? כל מלאך ידוע נכתב כתגובה לאיגרת של שי הורוביץ, סופר שהיה כופר גדול, הוא גם נתן לנצרות קצת, כשעם ישראל כבר נגמר, והוא שלח שאלה לרב, הדבר עתידותיה של היהדות, האם יש עתיד ליהדות? אז לא רצה לענות להשאיר, לכתוב את המאמר הזה, הוא רק כתב את זה ואחרי זה ערכו את זה, כן? מה? מה העתיד של עם ישראל?